ברוכים המאזינים להסקט יחידים במינם. שמי ניב גולדשטיין, ויש לי חולשה לאנשים מיוחדים, שנויים במחלוקת וחריגים בנוף ההיסטוריה האנושית. מדי פרק נפגוש דמות מרתקת, הרפתקנים פורצי דרך, כופרים בעיקר ומורדים, סופרים לא שגרתיים, שחמטאים משונים ופילוסופים יוצא דופן. אתם מוזמנים להצטרף למסע ולשמוע על אנשים שונים שאולי עוד לא הכרתם, אשר ראויים לכינוי יחידים במינם. ראול ולנברי, האיש שהציל מאובדן ועבד בצללים. חלק א', הזמנים הם כאלה שלאיש אין לא האפשרות, לא הסבלנות ולא הזמן לנתח מה חוקי. מפני שכל מה שהנאצים עושים בשם החוק הוא לא אנושי ולא צודק. לכן, מה שאינו חוקי, נהיה חוקי. העיקר הוא לעזור. מתוך דבריו של ראול ולנברי, יולי 1944. מאזינות ומאזינים יקרים, הפרקים הבאים יוקדשו לתיאור קורותיו ומפעל ההצלה של ראול ולנברי, כפי שיש לבטא את שמו בשוודית. מטבע הדברים, הצגת פעילותו האצילית בעיצומה של השואה כוללת גם התייחסות לגורלם המר של קורבנות הנאצים ועוזריהם. אנא התחשבו בכך בטרם תאזינו לפרקים עם ילדיכם. האזנה הרבה. ראול ולנברי נולד ב-4 באוגוסט 1912 בסטוקהולם, בירת שוודיה. בני משפחתו המיוחסת נמנו על המעמד האריסטוקרטי במדינה וחלשו על משרות עתירות השפעה בתחומי הבנקאות, התעשייה והדיפלומטיה. זיקתו של גיבור הפרק שלנו לעם היהודי הייתה זניחה למדי. אבי סבא של אמו נולד כיהודי, אך גם הוא התנצר ברבות השנים. למרות שנולד עם כפית של זהב בפיו, ראול לא גדל להיות בן תפנוקים אנוכי. כבר מגיל צעיר הוא גילה עניין רב בכל מה שהתרחש סביבו, והפגין תאוות ידע בלתי מצויה. כך למשל, הוא שם לו למטרה לקרוא אנציקלופדיה שלמה על 35 כרכיה, וכך בדיוק הוא עשה. חבריו של ראול לספסל הלימודים סיפרו לימים שבשל סקרנותו הרבה ואדישותו ביחס למשחקיהם, העניקו לו את הכינוי החולם. למרות שוולנברי שאף ללכת בדרכו של אביו ולשרת כקצין בצי השוודי, תקוותו נכזבה לאחר שהתברר כי לקה בעיוורון צבעים. לכך, בשנת 1931 הוא עקר לארצות הברית והחל ללמוד אדריכלות באוניברסיטת מישיגן. הישגיו הלימודיים של וולנברי היו כה מרשימים, עד שנמצא ראוי לקבל מדליית הצטיינות מטעם המכון האמריקאי לאדריכלות. הוא היה היחיד מבין 1,000 סטודנטים שזכה לכבוד זה. למרות זאת, לאחר ששב ולנברי לשוודיה, עלו בתור כל מאמציו לעבוד בה כאדריכל. בשנת 1936 ארז שוב ולנברי את מטלטליו ושם פעמיו לארץ ישראל. הוא עבד בסניף של בנק הולנד בחיפה, בו התוודע ליהודים שנמלטו מגרמניה. הללו סיפרו לו על הרדיפות שהיו מנת חלקם מאז עלו הנאצים לשלטון בארצם כשלוש שנים קודם לכן. וכך, אף על פי שבתקופת שהותו בארץ ישראל, ולנברי לא מצא את מקומו בעולם הבנקאות, ייתכן שאז נבטו בו ניצני ההחלטה שתשנה את חייו. עם סיום העסקתו בבנק החיפאי, כתב ולנברי לסבו כך: אני לא בנוי להיות בנקאי. במקצוע הזה יש משהו שלב, ציני וקר מדי בשבילי. אני חושב שהכישרונות שלי מצויים במקום אחר. אני רוצה לעשות משהו חיובי יותר מלשבת ליד שולחן כתיבה כל היום ולומר לאנשים לא. כנצר לאצולת הממון השוודית, ולנברי ניסה אז את מזלו גם כאיש עסקים. עוד באותה השנה הוא התקבל לעבודה בחברת הסחר המרכז אירופאית, שמנהלה היה יהודי ממוצא הונגרי. אולם לאחר שחוקים אנטישמיים מנעו ממנהל החברה להגיע לבודפסט, נשלח אליה ולנברי כנציגו, בתחילה בשנת 1942 ולאחר מכן בסתיו 1943. עד מהרה ביסס גיבור הפרק שלנו את מעמדו כאיש עסקים ממולח, שהגרמנית, ההונגרית והרוסית קולחות בפיו, והיכרותו עם בודפסט מעמיקה. יתרונות אלו עתידים לשרת את ולנברי בהמשך, לשם מטרות שונות בתכלית. בתום כחצי שנה מאז הגיע ולנברי להונגריה בפעם השנייה, שינתה הארץ את פניה לבלי הכר. בשמונה במרס 1944 הושלם כיבושה של הונגריה בידי קלגסי גרמניה הנאצית, ויהודיה לא ידעו את נפשם מרוב אימה. אחרי הכל, מדינתם נותרה האחרונה באירופה, שמספר יהודיה היה עדיין גדול יחסית. לפי חלק מן הערכות, כ-750 אלף יהודים מצאו בהונגריה מקלט, כמחציתם פליטים מארצות אחרות, שעליהן כבר עלה הקורת. אולם ב-19 במרס, בטרם יצאו שבועיים מאז נכבשה המדינה, הגיע לבודפסט אדם שמסעת נפשו הייתה להשלים את השמדת היהודים עד תום. שמו היה אדולף אייכמן. בניצוחו הנמרץ של אייכמן החלו הגירושים של יהודי הונגריה למחנה ההשמדה אושוויץ. השלטונות ההונגריים שיתפו פעולה בחפץ לב עם הנאצים, ורק בעקבות לחץ בינלאומי הסכימו להפסיק לזמן מה את שילוח אזרחיהם היהודיים אל מחנות המוות. עד לחודש יולי נותרו בחיים רק יהודי בודפסט, שארית הפלטה של יהדות אירופה, שמספרה מוערך בכ-230 אלף נפשות. עוד בשלהי שנת 1943 כבר היה ידוע גורלם המר של יהודי אירופה גם בארצות הברית, אם כי מעט מאוד, אם בכלל, נעשה למען הצלתם. אחד מן היחידים שביקשו למלט את נפשם של יהודי בודפסט היה הנרי מורגנטאו, שר האוצר היהודי של ממשלת ארצות הברית. בשלהי שנת 1943 הכינו עוזריו, לבקשתו, דין וחשבון אשר כותרתו הייתה ההסכמה בשתיקה של ממשלת ארצות הברית לרצח היהודים. מן המסמך הרשמי עלה כי פקידי משרד החוץ האמריקאי לא עשו דבר למען מילוט נפשם של היהודים מגיע ההריגה. גרוע מכך, הם אף ניצלו את משאבי משרדם הממשלתי כדי לפגוע בתהליך איסוף המידע על רצח היהודים ביבשת אירופה. מורגנטאו המזועזע מיהר לשלוח את מסקנות עוזריו לנשיא רוזוולט, וזה האחרון הקים בתוך שבוע אחד בלבד, ב-22 בינואר 1944, את המועצה לפליטי מלחמה. בתחילת קיץ 1944 הגיעו חברי המועצה למסקנה שלשם הצלת שארית הפלטה בהונגריה יש לתכנן מבצע הצלה רחב היקף. זה היה בהחלט צעד בכיוון הנכון, אלא שההתפתחויות בהונגריה לא אפשרו את מימושו. מדוע? משום שעם הצטרפותה של הונגריה לברית מדינות הציר בראשות גרמניה הנאצית, הפכה בעצם לאויבתה של ארצות הברית. אי לכך, אפשרות שליחת נציגים אמריקאים למבצע הצלת הנפשות ירדה מן הפרק. מה עושים? ובכן, המועצה לפליטי מלחמה קבעה שיש לחפש אדם מאימן שמוצאו במדינה ניטרלית כדי שיעמוד בראש לחוט ההצלה של יהודי בודפסט, במימון של יותר מ-$200,000. מכיוון שמעיני האמריקאים לא נעלמה נוכחותה הדיפלומטית המרשימה של שוודיה בהונגריה, הם החליטו להמר על הממלכה הניטרלית. כך קרה שבתחילת חודש יוני צץ ועלה שמו של איש עסקים שוודי כבן 32, כמועמד המבטיח ביותר לעמוד בראש שליחות ההצלה. בתום הפגישה שנערכה עם ולנברי בתשעה ביוני, הסכים לקבל על עצמו את המשימה האצילית, שתוכננה להימשך כשלושה חודשים לכל היותר. ולנברי שר אז למשרד החוץ השוודי, שם קרא תזכירים למחביר על גורלה של יהדות הונגריה. לא חלף זמן רב, בטרם השתכנע כי כל עיכוב יעלה בחייהם של יהודים נוספים, ודרש לצאת מיד לשליחות בהונגריה ולא בשלהי יוני כמתוכנן. בינתיים, באותו הזמן באושוויץ, הושמדו כ-12,000 יהודים הונגריים מדי יום, 500 מדי שעה, יהודי אחד בכל שתי שניות. בטרם עזב להונגריה, ולנברי הרחיק ראות ובשם הצלחת המשימה החליט שלא להתנהג בשוודיה כשוודי. את הימים הבאים הוא הקדיש לדיונים קדחתניים עם גורמים במשרד החוץ השוודי, בדרישה לקבל ידיו ערבויות רשמיות בכתב לשליחותו. בנוסף וכדי להבטיח שהמסורת ארוכת השנים של ניטרליות שוודית לא תהיה באוכרי מפעל ההצלה שלו, ולנברי דרש וקיבל יד חופשית ואף היתר להשתמש בשוחד. לבסוף התמלאה גם דרישתו החשובה ביותר. תפקידו הרשמי של ולנברי הוגדר כמזכיר רשמי בשגרירות המלכותית השוודית בבודפסט. לפיכך הוא נהנה מחסינות דיפלומטית, שאותה התכוון לנצל עד תום. בתשעה ביולי 1944 עצרה הרכבת שנסעה את ולנברי בבודפסט. למחרת היום הוא ניגש לשגרירות שוודיה, ושם למד כי כ-230,000 יהודים בלבד ניצלו לעת עתה מן התופת והתגוררו בעיר הבירה ההונגרית. עוד גילה ולנברי כי שגריר שוודיה בבודפסט, קארל איוון דוניאלסון, כבר הנפיק כ-600 דרכונים זמניים ליהודים שהעידו על קשר כלשהו לארצו, ובכך הציל את חייהם. ולנברי התרשם מן הרעיון, וכבר בפגישתו הראשונה עם עמיתיו הדיפלומטיים צץ במוחו רעיון גאוני. מכיוון שהשתכנע כי התעודות הזמניות מנעו בהצלחה את גירושם של מאות יהודים למחנות ההשמדה, ולנברי החליט לייעל אותן, מאוד. הוא הציע אז לעמיתיו להנפיק דרכוני חסות חדשים, שיראו מרשימים במיוחד. ולנברי הורה להוסיף לדרכוני החסות שלו את סמלה הרשמי של שוודיה, ואף לאתר אותם בצבעי הצהוב כחול הבולטים. והחשוב מכל היה שאת דרכוני החסות של ולנברי הוא הורה להדפיס באלפי עותקים. ככל שנקפו הימים, הלך והתברר מעבר לכל ספק שדרכוני החסות של ולנברי הצילו את חיי היהודים שאחזו בהם. גיבור הפרק שלנו עבר אז לשלב הבא של תוכניתו. כדי לזרז את חלוקת הדרכונים, ולנברי גייס עשרות יהודים לעבוד במחלקה מיוחדת בשגרירות השוודית, ובאופן הזה הציל גם את חייהם. בד בבד, עקב בצד אגודל, ולנברי הצליח לשכנע בכירים הונגריים לאפשר לו חופש פעולה מסוים בבודפסט. לאחר מכן, הוא מיהר לרכוש באישורם בתים ובניינים רבים ברחבי הבירה, ובהם שיכן את היהודים שעבדו למען מפעל ההצלה שלו בשגרירות השוודית. וכך, בשונה מן הדיפלומטים המעונבים בני ארצו, ולנברי לא בחל באמצעים. הוא כתב דוחות ותזכירים חריפים, שיחד, טבע ואף ליקט מידע על הנאצים ועוזריהם, במטרה לחזות את צעדיהם. הוא ידע שעל הכף מוטלים גורלותיהם של היהודים, ובשונה מעמיתיו, היה מוכן לעקור ערים למען הצלתם. אולם לרוע מזלו של הדיפלומט השוודי, שנדמה היה שניתן למצוא אותו בכל פינה של בודפסט, לא חלף זמן רב, בטרם משך תשומת לב בלתי רצויה. קלגסי הגסטאפו החלו לחקור את עברו של ולנברי, ועד מהרה גילו כי בשנת 1937 עבד בארץ ישראל. עוד באמצע יולי זומן ולנברי לפגישה במשרדיו של אדולף אייכמן. אם בתחילת השיחה עוד התיימר אייכמן להעמיד פנים שמדובר בביקור דיפלומטי תמים, הוא ויתר על הניסיון מהר מאוד. עם כל דקה שחלפה, המפגש הטעון בין השניים, שייצגו שתי השקפות עולם שאין שונות מהן, הלך והחריף. לאחר שנשאל על ידי אייכמן מדוע ביקר בארץ ישראל, השיב ולנברי בפשטות בזו הלשון. כי היא עניינה אותי. אני חושב שליהודים צריכה להיות מדינה משלהם. ואז קינח בשאלה המתגרה, אתה לא מסכים? תשובתו של אייכמן הייתה מקפיאת דם. אני יודע עליך הכל. אתה אוהב יהודים שמקבל את כל הדולרים המזוהמים שלו מרוזוולט. אנחנו יודעים שהאמריקאים שלחו אותך לבודפסט. ואז הטיח אייכמן בוולנברי בבוטות כי אנחנו יודעים על הדרכונים כביכול שלך. כולם זיוף. היהודים שברחו איתם לשוודיה הם כולם אויבי הרייך. למיטב ידיעתנו, ולנברי הבליג על התפרצותו הגסה של אייכמן והעניק לו קרטון סיגריות ובקבוק וויסקי. אייכמן קיבל אז את התשורה והודיע שירשה לרכבת מלאה יהודים מוגנים לנסוע לשוודיה בתמורה לדמי כופר. בין אם הייתה זו מלכודת ובין אם לא, ולנברי דחה את ההצעה. הפגישה המתוחה הסתיימה באווירה נעימה יותר, אם כי רק למראית עין. לפי אחד המקורות, כעבור זמן מה, התפרץ אייכמן על אחד מפקידי הצלב האדום והבטיח לו כי אני אהרוג את הכלב היהודי הזה, ולנברי. ככל הנראה, איומיו של אייכמן על ולנברי לא היו בבחינת מילים ריקות ותו לא. זמן מה לאחר הפגישה התרחש אירוע שרימז על כך שוולנברי, הדיפלומט השוודי הציל הנפש, היה על הכוונת של המרצחים הנאצים. יום אחד, ללא כל סיבה נראית לעין, שעת לעבר הלימוזינה הרשמית של ולנברי רכב גרמני משוריין. הוא התנגש בה בעוצמה רבה. למרבה המזל, ולנברי לא היה במכונית באותה שעה, ונהגו האישי לא נפגע. אולם גיבור הפרק שלנו, שהבין את המסר המאיים, החליט שדבר לא יגרום לו לנטוש את המשימה שלה התמסר בכל נימי נפשו. הצלת שארית הפליטה של יהדות אירופה. עד מהרה הוא עתיד לגלות כי סכנת החיים שנשקפה לו הלכה והחריפה ככל שהתקרבה מלחמת העולם השנייה לסיומה העלים. על כך ועוד, בפרק הבא של יחידים במינם. זהו. עד הפרק הבא אפשר לבקר באתר הפודקאסט www.niv-goldstein.com או בקבוצת הפייסבוק. יחידים במינם זמין להאזנה בחינם בכל יישומי הסקטים. לחצו על כפתור מעקב ותקבלו את הפרקים החדשים עד לטלפון הנייד. אתם יותר ממוזמנים להפיץ את הבשורה ולספר לחברים, למכרים ולחתולים שלכם על הפודקאסט. נשתמע בפרק הבא של יחידים במינם.